קלנר, כוזרי שיעור מספר 10, כף א' כסלם.
לא סיימנו את זה, אבל התחלנו את זה. קוף למד א' אמרתי לכם, כן, אבל את המקורות האחרים כן קראנו במות קוף סמיך א' פה, כן? טוב, יש פה התחלנו לקרוא במות קוף למד א'? לא, קוף למד א' אמרתי לכם שפה צריך להיכנס לסוגיה, לעומק סוגיה, בשביל להבין את המושג שלנו. אז איכשהו נעשה את זה. פה זה סוגיה של אמצע פרק שלישי, מאמר שלישי, שם הוא מתמודד עם הקראים, והוא עוקר מן השורש את האוריינטציה הקראית באותה השיטה שבה הוא מתמודד עם השיטות האלטרנטיביות אצלנו, עם פילוסופים, הדתיים, שבמבט התהומי שלו, של רבי יהודה הלוי, הוא לא זקוק להיכנס לפרטים, כי הוא נותן מכה אחת כנגד היסוד. הוא תוקף את העניין מנקודה כל כך עמוקה שמשמטת הקרקע מאוריינטציית הטיעון המתנגד. אצל הקראים אוריינטציית היסוד שלהם היא המילה הכתובה. המילה הכתובה, תורה שבעל פה, הם לא קוראים תורה שבעל פה. הנקודה העיקרית היא איך שכתוב, תקיימת מה שכתוב. מה אתה מתחיל לשים, לתת כל מיני הסברים מעבר למה שכתוב? מה שכתוב. ופה הוא יבנה את עיקר הטיעון שלו, שיגיד שבכלל יסוד תורת ישראל לא נעוץ ממה שכתוב, אלא הקדושה והדבקות בעניין האלוהי זה לא בכתוב, אלא בעניין האלוהי החי באומה כולה. וממשיך את הקו של היסודי שהוא התחיל פה, כמובן רוח החיים האלוהי המתגלה בעצם ההוויה של האומה הזאת, מתגלה בין כל עומר חייה האלוהי, עם כל הסימפטומים של זה, שרוחה ותרבותה הם איננה אלא מבע חיותה, והקדושה והאלוהיות היא נעוצה בהסתרגות החיים עם זרם החיים הזה. זו הקדושה. וממילא הקדושה לא נעוצה במילה הכתובה, היא נעוצה באיך שהעם מבין את המילה הכתובה. כי ההבנה של המילה הכתובה זה אותו האינטראקציה שבין החיות האלוקית הישראלית עם המילה הכתובה, או המילה הכתובה מקבלת, אני אנסח את הדברים בצורה מאוד רדיקלית, שלא בדיוק אומר ככה רבי יהודה הלוי, אבל המילה הכתובה מקבלת את קדושתה מצד המסורת של עם ישראל, שככה היא קוראת אותה. כל פנים, אין משמעות למילה הכתובה. העיקרון הוא ילך ויסביר, שים לבך איפה אל שורשי המקובל והכתוב. קודם כל המקובל, אחרי זה יש כתוב, כי הכתוב מצד עצמו אין לו משמעות. לא נושא שלי עכשיו להסביר לכם את כל הסוגיה הזאת, על כל פרטיה, אני רק אשתפק בסקיצה המהירה הזאת של מה שעשיתי, לטיעון המרכזי הזה, אל תשאלו אותי על זה. אתם תאלצו להמתין עד שנלמד את מאמר שלישי. אבל, כי זה לא הנושא שלי עכשיו. אבל עכשיו אני הסברתי לכם את היער של האוריינטציה שלו נגד הקראים. יש שם עצים, ועכשיו אני עומד להסביר לכם, אני רק מחפש לכם איזה ענפון על איזה עץ שממנו בביטוי שלו אני רוצה לגזור את ענייננו לעניין המסורת, מושג המסורת משמעותה אצל רבי יהודה הלוי. וכבר אני אקדים לכם את המאוחר ואגיד לכם שבדיוק על הענף הזה הקטנצ'יק והנחמד שבנו אני רוצה לקחת את המסוף להבנה שלי, אז בדיוק את הענף הזה, הענף הזה זויף. זויף על ידי מתרגמנו הנכבד, הדוקטור החשוב, אבן שמואל. ואני כועס אליו כעס רב. למה? כי אני אגיד לכם את האמת, ממש השנה, ממש השנה, אחרי שנים, אני פשוט לא העליתי על זה. זאת אומרת, קראתי ולא שמתי לב שיש הבדל מהותי בין התרגום של אבן טבעון לתרגום של אבן שמואל. זה נראה לי, לא הבחנתי שיש פה בעיה. רק השנה פתאום נפל לי, במקרה, זה גם לא בזכותי, אנחנו לומדים פה מאמר שלישי עם החבר'ה בכהלת, ואחד החבר'ה, אז הוא אמר, רגע, זה לא אותו דבר. ולי עצמי, הוא אמר, זה אותו דבר, הוא הקריא איך שכתוב, הוא אמר, זה אותו דבר. הוא אמר, זה לא אותו דבר. ופתאום נפל לי הסימן שהוא צודק. רק רוצה להגיד לכם כמה התרגום הזה הוא מסוכן, שמי שמחפש אותו כל הזמן כמוני, אני כל הזמן מחפש אותו. אז אני מסתכל ישר על זה וגם להפרנתי. טוב, אחר הקדמה הזו אני מסביר לכם את הסיבוך שאני מתכוון לסבך אתכם עוד לפני שהתחלנו ללמוד את הספר בשביל לגזור את המסקנה לעניינים. עכשיו נקרא את זה. תראו, אני אתחיל לקרוא לכם בפסקה ממשה. אמר הכוזרי, איך ייתכן ליישב את כל זה עם עזרת להוסף עליו הסגרה ממנו? כי הוא הסביר לו שבניגוד למה שחושבים, לא תרי"ג מצוות נמסרו למשה בסיני, אלא אמנם רוב המצוות נמסרו למשה, אבל חלק מהמצוות אנחנו לא מצווים אותם למשה, אנחנו מצווים אותם שהם נוצרו בתקופה מאוחרת יותר אחרי משה. עניין לעניין, בעניין שאנחנו מצויים, אומר מגילה, פורי, מצוות חנוכה, יכולנו לברך על מקרא מגילה, להדביק נר חנוכה ולגמור את הלל, לקרוא את הלל לנפילת ידיים, מצוות עירוב וכדומה. כל זה, אלה הם מצוות, כנראה הוא סובר שאלה מצוות. טוב, אני לא יודע מה להגיד לכם, אם דאורייתא או דרבנן, אין לי כל כך הבדל בין דאורייתא לרבנן. כי העיקר, כל המצוות שהן נוצרו על ידי נבואה, לא כל הנוצרות, לא כל המצוות נוצרו על ידי נבואת משה. חלק מרובם כן, מיעוטם על ידי נבואת נביאים, נבואת סנהדרין, רוח הקודש שיש לסנהדרין, כל עוד הם היו במקום גי חיזיון בלשכת הגזית בירושלים. אז מצוות שנוצרו במקום הזה הן נקראות מצוות, והן מחייבות אותנו את חיוב התורה, כך הוא יקרא לזה במקום אחר. אנחנו מקבלים את זה כחובת התורה, ומה שנוצר בתקופה אחרי שגלתה הסנהדרין זה כבר לא יקרה מצווה. אנחנו לא יכולים לברך על זה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, אלא זה נקרא תקנה ומנהג. אז מתפלא, והוא פירט לו. אז התפלא הכוזר ואמר, איך ייתכן יושב כל זה עם עזרת הזה ולאף רגרה ממנו? אמר חבר, לא נאמרה עזרה זו כי אם להמון העם, לבל יחדשו מצוות מדעתם, ולא יתחכמו לקבוע אותה תורה לפי סברותיהם בלבד, כמעשי הקראים. כל אחד יבוא וימציא איזו המצאה, או יגרא איזו גריעה. ולכן זה רמה כתוב, כי הם קבלו רק מן הנביאים אשר יקום אחרי משה, ומן הכהנים ומן השופטים, באומרו על הדות הנביא, נביא יקים לך מקרב אחריהם כמוך, ויגבר עליהם את כל אשר הצלבנו. הוא אומר פה שיטה, שמי שהוא בעניינים, אז הוא בדרך כלל הוא קצת נדע מזה, כי זה בניגוד מוחלט למה שהמון הרחב רגיל לחשוב, כי הוא חושב שהוא למד משהו. והוא צודק שהוא למד משהו, כי על פי רוב המון הרחב מכיר את הרמב״ם. אתה יודע שנביא ג'ורה הלכה, מה דינו? חלק. אבל זה שיטת הרמב״ם. עכשיו יש פה את הראשון שקודם לרמב״ם, חולק על הרמב״ם. מחלוקת, מחלוקת חריפה. אז פה לא מקובל הכוזרי הדין הזה, שכולם יודעים אותו, והם לא יודעים שזה רק הרמב״ם סובר כך. זאת אומרת, הרמב״ם ולהקת המלאכים אשר איתו, אבל לכוזרי יש לו שיטה אחרת, הוא לא מחויב לרמב״ם. על כל פנים, זו שיטתו. עד רבה, כל תוקף ההלכה לפי שיטת הכוזרי נעוץ בנבואה. ונביא יכול לחדש מצוות, וחידשו מצוות. ולא רק נביאים יכולים לחדש מצוות, גם כהנים וגם שופטים. אשר לכהנים ולשופטים שמציבה לשמור ולעשות כל אשר יורו. מאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם היום ולא תגרו ממנו, זאת אפוא כוונתו. לא תוסיפו על הדבר אשר ציוויתיכם על ידי משה, או על ידי נביא מקרבך מאחיך לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה, או לא תוסיפו על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם. כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה, וביות מספרם רב מאוד, לא ייתכן כי יסכימו ביניהם לדבר המתנגד לתורה. וכן לא תיתכן אצלם הטעות, ביות חוכמתם. טוב, עכשיו פה מגיע המוקד שבשבילו אני עשיתי לכם את כל הטיול הזה, ופה מגיע משפט המחת שהוא מזויף. אז כל פני, איך שהוא כתוב אצל החכם אבן שמואל, זה טעות. וצריך לתקן את זה במקום המילים ביות חוכמתם רבה, אשר חלקה באה להם בירושה, חלקה מפיית כושרם הטבעי, חלקה נקנה להם במלאם, לפי הקבלה שבידינו, למחוק את כל זה, החל מהמילה רבה, ובמקום זה לכתוב ככה, ביות חוכמתם הרחבה, הירושה והטבעית, הקנויה, כאשר קיבלו. כי מצווים היו הסנהדרין לדעת כל החוכמות, כולם בשלמות. פה זה אפשר להשאיר כמו שזה כתוב, מצווים היו הסנהדרין לדעת כל החוכמות, כולם בשלמות. ושוב, במקום המשפט בייחוד מחר שרק מעט מאוד נסעדו גבוהה, או בבת קול, במקום זה לכתוב כל שכן שלא נסתלקה מהם הנבואה ומה שעומד במקומה בת קול וכדומה. עכשיו אתם תעשו כבר שיעורי בית בשביל לחשוב מה המשמעות מתי שזה כתוב כמו שאבן שמואל כותב אותה. אבל עכשיו אני לא מתייחס לאבן שמואל, אני מתייחס עכשיו לתרגום של הראשון אבן תיבון. ומה כתוב פה? עכשיו תשימו לב מה כתוב פה. וכתוב פה, וזה המשפט שהוא מאוד מעניין אותי, כי הוא מסביר לנו את מושג הקבלה המסורת אצל רבי יהודה הלוי, וזה הנושא שלנו. הוא מתאר פה את חוכמתם של הללו המקבלים סיוע מן השכינה של הסנהדרין, הכהנים או השופטים, במקום גי החיזיון, ממקום אשר יבחר השם, לא ייתכן כי יסכימו ביניהם לדבר המתנגן לתורה, לא תיתכן אצלם הטעות. למה לא תיתכן אצלם הטעות? לא יכול להיות שהם טועים, ביות חוכמתם הרחבה הירושה והטבעית הקנויה כאשר קיבלו. בואו אני אגיד לכם את הסוף, למה שאני מבין פה. לא יכול להיות שהסנהדרין טועים בגלל שחוכמתם זו, כבר הגרמתי לכם, שכל התוקף של ההלכה וכל התוקף של הקדושה, על פי רבי יהודה הלוי, במה שהוא עסוק להסביר בכל הספר, וזה גם הנושא שלו בהתקפתו את הקראים, הוא נעוץ בזה שכל הקשר שלנו, האמונה שלנו באלוקים, זו עצם הווייתנו הציבורית של זרם החיים של עם ישראל בכללות דורותיו, שהוא העניין האלוהי, בעצם הווייתו. זרם החיים הזה הוא יוצר את האופי הפנימי של העם המתגלה במכונני תרבותו. וכמו שדיברנו בשבוע שעבר, זה שדור לדור מקבל את המסורת הזה ושומר אותה, סימן שזה טבעי לו. סימן שמשהו בנפשות ההמונים נמשך לזה. סימן שיש איזה מסד בנפשות ההמונים שהוא בנוי בעצם באופן קורלטיבי, מתאים, טוב לו התוכן הזה. כי זה עצמי להם, זה טבעי להם. כי העיקרון הוא אומר, המקרה לא יתמיד. ומה שמתמיד הוא לא מקרי. פה הוא הולך ומתגלה הטבע של החיות הישראלית. אבל הטבע של החיות הישראלית זה נצחי. זה אלוהי, זה העניין האלוהי בעצמו. זו הקדושה בהגדרה. עכשיו, לא יכול להיות שהסנהדרין טועים. למה? כי הם נותנים את ההגדרה לנכון. כי כוח החיים של עם ישראל, חוכמתם, היא רחבה ירושה טבעית קנויה כאשר קיבלו. כוח המעצב את התרבות הישראלית זה הם. ואם זה זורם דרכם, אז לא יכול להיות טעות. אין פה עכשיו תיאור, אני בכל זאת עושה את שאמרתי שאני לא אעשה, אין פה תיאור של דרכי קניין חוכמתם, אלא יש פה תיאור של איכות חוכמתם. חוכמתם היא ירושתי, היא מונחלת, היא המשך זרם החיים המונחל בעם ישראל. והיא טבעית, והיא קנויה. קנויה זה משהו קונה הכל, זאת אומרת, קנוי לי התכונה, קנויה לי תכונת הדיבור. כאשר קיבלו. כל הנקודה שלהם, חוכמתם היא מקובלת. והקבלה, הנה, כל המילים האלה הם מסתכמים במילה כאשר קיבלו. מה זה קיבלו? קיבלו זה ירושה טבעית קנויה. עכשיו תבינו את המושג קבלה. בכל אורך הספר נחזור עכשיו אלינו. וכן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. קבלה זה ירושה טבעית קנויה. וזו חוכמה רחבה. זאת אומרת, חוכמת הסנהדרין, חוכמה רחבה, כי היא ממשיכה איזה מימד אונתולוגי, מימד הווייתי פנימי של נשמת האומה, שהיא עניין אחד, ילך ויתברר לנו תכף בהמשך. ממש הפסקאות הסמוכות, שזה עניין שמחולל את, העניין האלוהי מחולל את כל ההוויה כולה ומדריג אותה, דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, דומם, צומח, חי, מדבר ישראל, הוא מתרכז ברוח ישראל ומעצב את רוחו ונותן לו, מקנה לו את טבעו הירושתי המונחל שממנו הולכת ונופרת הרוח הזאת הנבואית השכינתי המופיעה ברוחם של חכמי ישראל. כל עוד מעמד האומה הוא בריא וזורם על ידי נציגי הרשמי. על כן אין אצלם טעות. כן.
אז יוצא שסנדן לא יכול לקבוע משהו שהעם לא יקבל? אני לא יכול לקבוע נוסף לזה?
אתה צודק, אתה צודק. באמת סנהדרין במקום גי חיזיון זה דבר שמאוד לא סביר שהם יקבעו משהו שהעם לא יקבל. והיה ויקרה, אז העם לא קיבל. אז מסתבר שזה לא. כי כל תקנה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בעינת תקנה, כך תגיד הגמרא, והוא יסכים לזה, כי הוא לא מפרט את זה. אבל פה אומר, תראה, לא סביר שתהיה ביניהם טעות. כי סך הכל, שם הם נמצאים במקום השכינה, במקום הנבואה, וחוכמתם היא ירושתי טבעית. ולכן, אז אתה אומר, לא יכול להיות. אז התשובה המדויקת, יכול להיות, אבל לא סביר. סיכויים זניחים. ועכשיו, אחרי שזה יתקן, אחרי שתקבר, אבל אתה עכשיו, אתה עומד עכשיו מול הקראים, הם לא מקבלים מבחינה עקרונית. ואני אומר, רגע, אנחנו קודם כל, כל מקור התוקף של ההלכה נעוץ באנשים האלה. כי מה שמתגלה בהם, אנחנו מניחים שזה מה שמתגלה בהם. אחר כך אתה יכול לבדוק אם מתגלה או לא בפרספקטיבה היסטורית רחבה, אם העם קיבל או לא. עובדה שהעם קיבל, אנחנו כבר נמצאים 1,000 שנה ויותר אחרי כן. אבל אתם הקרים לא מקבלים. מה אתם לא מקבלים? העם קיבל. זה סימן שמראש זה חוכמתה היא כזאת. וזהו, הם אמרו, וזה השכינה בעצמה, מדברת אותו גרונם. בהגדרה זה האמת המוחלטת. כי זה הקריטוריון לאמת המוחלטת. ההתאמה אל העניין האלוהי. וזהו.
ואפשר לומר זה גם על חידושים? נגיד, החידוש הטכנולוגיה. למשל הרפורמים. אז הם באים ואומרים על דברים חדשים שקרו בעולם, לא על זה. אז אפשר לומר את הטענה?
רגע, מה הטענה שאפשר לומר אותה? מה טענו פה?
הטענה שעם ישראל קיבל את זה לכל דורותיו. זאת אומרת שזה...
כן, אני מסכים, עם ישראל קיבל את זה לכל דורותיו. אז עכשיו תחזור על המשפט שאמרת מקודם, אם זה נשמע לך נדבק. מה שאתה אומר עכשיו.
לא, אז יש אפשרות להדביק את זה.
תעשה לי זה.
על ידי זה שאנחנו אומרים שבסופו של דבר כל החידושים שקרו זה דברים זה בעצם מקרה אחר של מה שעם קיבל בכל דורותיו. למשל,
תשמע, האם אני יכול להגיד, תראה, המילה הבאה שאני אגיד, אני אגיד עכשיו, עומד להגיד לך את איזה מילה, אני אגיד לך שהמילה הזאת עם ישראל קיבל לכל דורותיו. אני יכול להגיד את זה או לא? אני יכול. הנה, תכף אני אגיד מילה ואני אגיד את המשפט הבא בעקבותך. עם ישראל קיבל לכל דורותיו. אתה מתכוון להגיד, אז מה אם אמרת? אין כל קשר בין האמרה שלך ובין המציאות. זאת אומרת, הנה אתה התגלה הכל. כי אין שום...
אני אתן דוגמה.
כן.
למשל רכב. אז רכב, אנחנו נגיד להם, שברכב יש כן ניצות חשמל, זאת אומרת ניצות אש. אז עם ישראל קיבל לכל דורותיו את זה שלא זה.
תגיד לי, מה פירוש המילה עם ישראל וכל דורותיו? כי אתה משתמש במילה הזאת בצורה כל כך מהירה וכל כך חסרת קשר למשפט שאתה אומר, עם טון כאילו הגיוני, שאני חושד בך שאתה לא מבין את זה כמו שאני מבין את זה. או בוא, אני לא אלאה אותך, אני אסביר לך מה אני מבין בעם ישראל כל דורותיו. עם ישראל כל דורותיו, הוא מתחיל מינימום מאברהם אבינו, הוא קיבל את זה, ויצחק. ואחר כך עוד 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 תמשיך ככה כמה אלפי פעמים, בסוף תגיע אלינו. כל זה דבר אחד, זה נקרא עם ישראל כל דורותיו קיבל זה. כן, אתה מבין שאם ככה אתם מבינים עם ישראל כל דורותיו, המילה רכב לא, כלומר אין עם ישראל כל דורותיו. כמה זמן יש רכב? 200 שנה? זה לא עם ישראל, זה לא לכל דורותיו, לא תוקעים משפט.
אז מה שאני אומר זה שאפשר להגיד את זה הרכב, למה? בגלל שבעצם האיסור על הרכב זה לא מצד הרכב, אלא זה מצד האש שברכב, שזה היה גם מזמן אברהם אבינו. אז זה כן משהו שעם ישראל קיבל לכל דורותיו, כי היה
בעצם. אין בעיה, אני מודע לכך שלא מפת אבות מלאכות עם ישראל קיבל לכל דורותיו. כן, אבל מה קשור לרפורמי ומה אתם טוענים?
רציתי לשאול, האם אפשר לטעון את אותה טענה לגבי הרפורמי? סיים, יבואו ויגידו שזה...
את אותה טענה, איזה טענה?
של קבלת עם ישראל, של הקבלה.
כנגד הרפורמים?
כן.
אני חשבתי ש... לא הבנתי אותך. חשבתי שהרפורמים טוענים את זה. כן, כנגד הרפורמים, זה הטעות של הרפורמים.
כן.
פשוט, אפשר לטעון את זה כלפי... זה פשוט. כן.
הרי אלם דבר.
כי... הם אפילו הם יותר גרים מהקראים, גם לא, גם מה שכתוב לא מחייב אותם, לא הכתוב לא מחייב, לא המסור, מה שברור שלהם מחייב אותם. יש להם הגדרה מחודשת ליהדות, יהדות זה מה שיהודים רוצים לעשות, זה יהדות. כן,
פעם אין להם דבר, זה היפותטי בלבד או שזה למצב שהעם לא לא נמצא במצב הבריא שלו, ואז
לא, זה יכול להיות, כבר אמרתי לא.
אז הסנהדרין
יכולים לטעות, יכולים הסנהדרין לטעות, ויכול להיות שיקבעו דבר שהוא לא נכון. א', הם אלה שיגידו שתיינו, ב', גם במשך הדורות יכול להיות מתקנים תקנה, והיא לא התקבלה לציבור, הוא יזכיר את זה. הנה עזרה, תיקן תקנה, וזה לא יתקבל על הציבור, הוא ידבר על זה.
ואז מה, ואז מוכח שזה לא, שלא היה להם סיוע של השכינה בעניין
הזה? לא יודע, כן, לא יודע. על כל פנים, תראה, זה כלל, בכל אדם שמתעסק בענייני שכל, לא מביאים ראיות ממקרים יוצאים מן הכלל. זה לא, בכל כלל יכול להיות יוצא מן הכלל, לא נוגע עכשיו בענייניהם. ולא משנה בכלל, זה שאתה מצביע, אז יכול להיות, זה יספר אליהם דבר של ציבור. זה לא משנה את הגישה היסודית. כן. טוב, בסדר, זה מה שרציתי להגיד לכם מהסוגיה הזאת. כן, בסדר. אמר כוזרי, לפי זה אין תורתכם חייבת כמתכם בלבד. טוב, אני רוצה לפני שאני אסביר לכם, אני רוצה עוד פעם להזכיר לכם את ידיעת העל שאני אמרתי לכם כבר אחד הפעמים הקודמות, או שאני, הצורה שאני מלמד אתכם, כמו שאתם רואים, אני מלמד אתכם עוד לפני ההתחלה, אני כבר מלמד אתכם את הסוף, מה שזה באמת שאלה גדולה אם זה מתודה נכונה מה שאני עושה. כי רבי יהודה לוי מן הסתם היה יותר חכם ממני, ומצא לנכון לא לעשות את מה שאני עושה. והוא יש לו סבלנות, והוא מסביר את עצמו בצורה שאין סיכוי לקורא ולשומע שלו, שהוא המלך, להבין את מה שהוא רוצה. והוא לא מוטרד מזה. לא מוטרד מזה, כי כבר דיברנו, הוא לא חייב לאף אחד, בטח הוא לא חייב לעצמו, לגרום לזה שעומד מולו לספק לו את בעיית העצבנות שלו, שהוא צריך להבין את הכל מיד בהתחלה. שיבה שתבין את הכל, אתה לא רוצה להבין את הכל אחרי שתקרא את הדברים 100 פעמים ואחר, אז תקרא את הספר, לא שכי. לענייננו, אני מעיר את זה, כי אל תעלו על דעתכם שהמלך מבין את מה שאתם כבר מבינים. זאת אומרת, אני לא חושב שמה שהסברתי לכם, אתם כבר לגמרי מבינים את עומק העניין, שעוד אני מקווה שבהמשך ילך ויתברר, אם כי את קווי המתאר של העניין אני מקווה שאיכשהו אתם מתחילים לקלוט. אבל הדברים צריכים להיות מועמקים יותר, יושבים יותר על השכל ועל הכתוב ועל האוריינטציה את החיים בכלל ועל המשמעות שלה בכלל לגבי כל עיקרי אמונת ישראל ותורה. יש עוד הרבה מאוד השלכות שצריכות לקרוא, שהתנאי הראשון לכולם זה העמקת ההבנה והפנמה שצריכה לבוא אצלכם. אבל אני מנסה להגיד שאפילו אוריינטציית היסוד שאני מנסה לתת לכם, למלך אין. ורבי יהודה הלוי, זאת אומרת החבר, כפי שרבי יהודה הלוי הולך ומסרטט אותו פה, אז הוא לא, הוא לאט לאט ילך ויבנה את זה אצלו לאורך כל הספר, כמו שאתם רואים. וככל שהסוגיות ילכו, וסך הכל יש פה שיטה, יש פה קוהרנטיות, זאת אומרת עקביות, יסודיות מאוד מאוד עמוקה, שהיא חורדת את הכל, ומסוגיה לסוגיה ומכפל הדברים, שכל פעם הוא משחרר עוד טיפה לאינפורמציה ועוד טיפה לאינפורמציה, אז הדברים הולכים ושפכים אור גם לאחור, וכל מה שנאמר בהתחלה צריך על פי הסוף להיות עוד פעם נזכר, וככה זה ילך פה. אז במה שאומר פה הכוזרי, אל תחשבו שהוא הבין, אבל הוא רק מבין קצת, זה מספיק לא בשביל לשאול. או שנגיד ככה, והיה במקרה הטוב הוא מבין את משקיעות הכסף בעניין, וגם זה במקרה הטוב, כי הרבה פעמים אפילו את זה הוא לא מבין. אבל זה יהיה תפקידו, תפקידו יהיה להבין את המינימום, ואז כתוצאה מזה יצטרך לבוא הסברה מרחיבה, ואז הוא עוד פעם לא יבין, ואז תבוא עוד פעם הסברה מרחיבה. וזו המתודה שהלידה הולך ורבי יהודה הלוי מסביר לנו, הוא מפנים בנו את הדברים. אמר כוזרי, לפי זה אין תורתכם החייבת כי אין אתכם בלבד. אמר החבר, אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מנעומות יחיד יבאו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. אילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בכל בני אדם, כלבן, כשחור, כי כולם ברואה והתברך. אולם חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. בנקודה הזאת מבין הכוזרי שהוא לא מבין, אבל ברור לו שמי שמבולבל פה מבין השניים זה לא הוא אלא מדבר. אמר כוזרי, אני אותך יהודי מתפך בדברי חבי אחרי אשר כבר היה מאמרך שמן שב להיות רזה. טוב, זה כבר לא באמת התרגום נאה שב להיות פגום, מה אני אגיד לכם, תרגום טוב, רק זה מטבע לשונית ככה, נכס צון ברזל של עם ישראל, מאמרך שמן ושב להיות רזה, והרס לנו התרגום היפה הזה, הרס לנו את הנכס מהסבא שלנו. אז טוב, אז עוד פעם, אמר כוזרי, לפי זה אין תורתכם חייבת כי אם אתכם בלבד. למה לפי זה אין תורתכם חייבת אלא אתכם בלבד? כי אם מסתבר שמה זה האלוה הזה, זה אלוה כזה שהוא יש לו כמה חוויות אינטימיות איתכם, יש לכם, הוא האלוה של האישי של אברהם יצחק יעקב שהוציא אתכם ממצרים, והוא עשה לכם כמה ניסים, תהיו ברוכים שעשה לכם ניסים, לי לא עשה ניסים ולא התייחס אליי ולא זה ולא, ואני הכניס אתכם לארץ שלכם, אז מצד זה אתם קשורים אליו, זה האלוה הזה, אז הוא כנראה אינטרס שלכם ותו לא. הוא אומר לו כן, זאת אומרת הוא רצה להקוץ אותו בשאלה, זו שאלה עוקצנית, אלוה כזה, אלוה פרטי, אה? זאת אומרת אלוה, יש לכם אלוה פרטי, זאת אומרת הוא רק מתעניין בקטע שלכם השני. הוא אומר לו כן. הקצתו ולא נעיקץ, כמו שאומרת הגמר, אז הוא כבר, הוא לא יודע מי הוא מדבר פה. גם כן. טוב, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד יבואנו מן הטוב אשר איתי ואימנו האלוה, אבל שבו לא יישבה אלינו. כי אילו היה חיוב התורה למצד שהאלוה ברא את כולנו, שזוהי האוריינטציה הדתית. האלוה, זה קודם כל מה זה האלוה? בורא העולם. המקור המוחלט שעשה את הדבר המדהים הזה, שאתה עומד מול הבלימה הזה, ששמו היש, היקום, הקוסמוס, ירק שמך, מעשה צדון לפיך, ירח לכוכבים, אשר כוננת, וואו. אלוה גדול. יכול לעשות את הכל. אז ככה מתחילה הדת. יכול בעל שכל, אז הוא יודע שככה מתחילה הדת. אז ממילא להסתכל ביש, בבריאה, בכוכבים, בקוסמוס. גם אני, כוזרי, יודע לעשות בדיוק כמותכם. מה? כולם הם כאלה. כולם ככה מסתכלים. ובאמת, מצד זה אני מצווה, מצפה את יחסך אל האלוה, הבורא. אז אני אומר, לא. אנחנו לא מתייחסים לבורא מצד שמך, מעשה אצבעותיך, ירח בכוכבים, אשר כוננת. לא, לא. זה לא הגישה שלנו. כי מהבחינה הזאת זה מבט אוניברסלי. וזה בדיוק לא המבט שלנו. ואז לא היה הבדל, כולם היו שווים. כי הבורא, מצד הבורא, אז באמת כל בני אדם שווים. לבן, שחור, כולם ברואה והתברך. למחיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, מצד להיות לו התחברות עמנו בידיותינו סגולת בני אדם. אז פה זה עוד דבר אבסורדי לחלוטין. זאת אומרת, הוציאכם האלוה ממצרים. טוב, היה לכם נפלאות, אתם מספרים. יבוסם לכם. אבל מה זאת אומרת? מצד שהוציא אתכם ממצרים, אז לכן אתם מחויבים בתורה. מה זה קשור? ומצד היות לו התחברות עמנו, זה דבר שבכלל, איך, זה טיעון דתי קלאסי ידוע, שהאלוה הוא אכפת לו ממה שקורה פה לבריאות השפלות שאותם הוא יצר, את הבריאה. מבחינה פילוסופית זה דבר מאוד בעייתי. פילוסופים לא מקבלים את זה, כי אלוה שמתעניין בדברים כאלה קטנוניים, הוא זז עם תזוזת הדברים הקטנים. ואלוה זז, זה לא אלוה. זה היה טיעון הפילוסופי. טוב. אני, נגיד, ואני לא עם הפילוסופים, אבל עכשיו אני עדיין לא עם הדתיים. וזה בכלל לא ברור לי. זאת אומרת, התחברות האלוה עם המציאות, זה דבר שהוא צריך הסבר. איך ומה? אתה אומר לי, לא, האלוה, תעזוב אותי, לא מדבר על המציאות שהוא מתחבר עם. אפילו להתחבר למציאות מבחינה פילוסופית, זה דבר לא תיאולוגי, לא תיאולוגיה תקינה. אבל כשאתה אומר התחברות עמנו, ביותכם סגולת בני אדם, אתם סגולת בני אדם? מה זה סגולת בני אדם? מה זה המילים האלה בכלל? ומצד זה אתם חויבים בתורה. רואה אני אותך היהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך, שמן שב להיות רזה. אמר החבר, שאין עינה ועבר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אמר הכוזרי, דבר כאוות נפשך. מפה יתחיל גל ראשון של הסברה. עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, יש למתן ציפיות. מי שחושב שההסברה הזאת תהיה משהו, ממש תפקח את העיניים וכל יהיה ברור, אז הוא עתיד לאכזבה. אבל בואו נראה איך הדברים מתנהלים לאיתם. אמר החבר, הלא תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים בגיחת המזון, הגידול והולדה, הם בכוחותיהם וכל תנאיהם להתייחדו בו הצמחים אל החיים והאדמה והאבנים והמצבים והיסודות. אמר כוזרי, זהו כלל לטעון פירוט, כולם אמתו. אמר חברו, בעניין הנפשי שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וגושים קיצוניים ופנימיים וכיוצא בהם, להתייחדו כל בעלי החיים. אמר כוזרי, אף זאת אין לבחור. אמר החבר, ואילו אדם מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי שממנו התחייבו תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנהוגים במדינה. אמר חוזר יפזמי. אמר חבר, מה מדרגה למעלה מזו? אמר כוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. אמר חבר, איני מתכוון כי אם למדרגה מבדיעה את בעלי ההבדלה עצמית, כי יבדל הצמח מן הדומם, כי יבדל האדם מן הבהמה, אולם ההיבדלות ברב ובמעט אין לה גבול, הועיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. אמר גוזרים, כן, אין בעולם הדברים מושגים וחושים, מדרגה למה למדרגת האדם. אמר חבר, ואם יוצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב ובעור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו ולא יחלה ולא יחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידועה, נוסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה, האם מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי מהדרגת בני אדם? אמר כוזרי, אמנם כן, מדרגה זו אם ישנה במציאות אלוהית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. אמר החבר, אין אלה כי אם אחדים מתעורי אותו הנביא אשר נחולק על נבואתו, על ידם נראה להמון ותקנו, במקום נגלה נראה להמון דבר התחבר האלוהות בהם ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו או המרותם בו, והגיד להם הנעלם תקנו, במקום נביא זה הוא יגיד אשר הסיר פני הלוט מעל העבר, לא, תרגום הרבה יותר טוב, הגיד להם הנעלם בהודיעו איך הייתה בריאת העולם וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם ואיך היה המבול, וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם חם ביפת בני נוח, איך נפרדו הלשונות ואיכן התיישבו בני אדם, וכיצד צצו המלכות ונבנו הערים ושנות העולם מאדם הראשון ועד הנה מהיום. על פניו משחק פה רבי יהודה הלוי במין משחק פאזל כזה, ובואו נקדם את העניין מה התמונה שנראית לעינינו, שיש במציאות דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. זה הפאזל, דומם העניין הטבעי על גבי העניין הטבעי העניין הנפשי, על גבי זה העניין האנושי, על גבי זה העניין הישראלי שילך להתברר כעניין האלוהי. דומם לא צריך מזון, סומח צריך מזון. לא תודה כי העניין הטבעי שמאנו מתחייבים לגיחת מזון, הגידול, ההולדה, הם, בכוחותיהם, בכל תנאיהם, התייחדו בו הצמחים ובעלי החיים. מי צומח במעלה? לא האדמה, האבנים, המחצבים, היסודות. אז קודם כל, הכל מתחיל מהיסודות, המחצבים, האבנים, האדמה. אבל שים לב, ומופיע משהו אחר. עניין טבעי. עניין טבעי זה צומח, ואז יש לו מזון. מר כבוזרי הוא כלל טעון פירות, כולם מתו. מה מאפיין את העניין הנפשי? את העניין הטבעי, מה שמאפיין המזון. מחזור מערכת והתמרתה למשהו גבוה ממנו. יש מינרלים, כוח צמחני ממחזר את זה לצומח מזון. יש נראה לי צמחים, בעל החיים ממחזר את זה לחיים, מזון. ומה מאפיין, מהו העניין, האופי, העניין הנפשי שממנו מתחייבים הנפשי? זה כבר העניין הביולוגי, בעלי נפש, מעבר לצומח. העניין הנפשי ממנו מתחייבים מה שאין לצומח, תנועות, רצונות, מידות, וחושים, חיצונים, פנים, חיוצא בהם. זה מה שמאפיין את בעלי החיים. מה מאפיין את האדם, זה מדרגה אחרת, זה השכל, העניין השכלי, שממנו נתחייבו. שימו לב לאיך הוא מבין את המושג שכלי. שכל זה לא רק שאתה יודע לשחק שח, כי מהמוח שלך שיודע לשחק שח ולפתור בעיות מתמטיות לא ייגזר תיקון המידות. אבל אצל רבי יהודה הלוי, שכל ממנו נתחייבו תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחרי זה תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה חוקים הנהוגים במדינה. יש פה מדרג, תיקון המידות, התיקון המוסרי, האנושי, האינדיבידואלי. השכל מחייב את זה. יוצא שהוא מגדיר את המושג שכל דומה לאיך שאנחנו אומרים, תשמע, זה לא שכל ישר מה שאתה מדבר. זה כשאתה למשל אומר רעיון, למה שלא יהיו, שאנשים לא יחיו בקומונות, והילדים יהיו של כולם, אנשים של כולם, הגברים של כולם, הילדים של כולם. ככה האהבה היא אוניברסלית, היא כללית, היא לא כזאת אגואיסטית, רק בינו לבינה ותו לא. טוב, טוב, ביחד כולם. מישהו אומר לך, תפסיק, אתה, מי שמדבר ככה הוא דפוק בשכל. כי אין לו שכל ישר. אבל מה לא הגיוני במה שהוא אמר? כי זה לא ישר, כי זה אנטי מצפוני. אז יוצא שהשכל הוא צריך להיות ישר. הנה, זה נקרא שכל. מהשכל מתחייבים תיקון המידות. אז זה משהו מראש, זה לא שכל כל כך אקדמי, זה שכל שהוא באוריינטציה מראש. אפילו השכל של רבי יהודה הלוי הוא באוריינטציה עם החלום שלו, אתם שמים לב? עם היסוד הנפשי. שכל ששם לב למצפון. כי שכל שלא שם לב למצפון זה לא שכל. בעומק העניין, זו הדרך שבה הוא שולל את הפילוסוף. בעומק העניין. הוא לא אומר לו את זה. הוא אומר, טוב, חכם מאוד אתה, אבל נפשי אחרת. נפשו ישרה. על כל פנים, השכל, פה הוא אומר, הוא מחייב, ממנו התחייבו, ושכל שגם תובע בסדר משטר ערך מוסרי. אני לא בטוח שפתרון בעיה מתמטית לדעת רבי יהודה הלוי זה לא נקרא שכל, אבל זה לא שכל גמור. ושכל גמור זה רק, זה לא כל כך עקרוני מה שאני מלמד אתכם פה עכשיו, אבל זה מתענף מהעיקרון הכללי. וגם במה שאנחנו לומדים פה, זה לא צריך להיות שיטתו המיוחדת של רבי יהודה הלוי בהבנת מושג השכל. כי זה ממש, אני חושב שזה ממש לא. כי יכול להיות שגם הרמב״ם, שהוא, מה שנקרא, מלכות השכל, גם הוא ככה הגדיר שכל. והוא יגיד באגרות, מי שמכם כבר מכיר, באגרות, בהקדמת המשנה, הוא יגיד, כי מי שמקולקל במידות, לא יחשב חכם. כי זה לא יכול להיות, כי באמת החכם הוא צדיק, והצדיק הוא חכם, זה הולך ביחד. ומכל מקום, אני רוצה להגיד שזה בכלל, גם הפילוסופים, הם לא חשבו אדם שהוא מקולקל מוסרית לאדם חכם. כי התפיסה, התפיסה ש... שבימינו משתמשת במילה שכל ובמשמעות רק מניפולציות אינטלקטואליות ותו לא. בעבר, אני לא יודע מי מהפילוסופים חשבו את זה לחוכמה גדולה. כל פנים, הרוב, לא רק בקרב הבן, בכלל בעולם, לא חשבו ככה. אבל כל מה שהערתי לכם עכשיו לא נצרח כל כך לפוס, דרך אגב, אחר שזה עולה, אז אני מציין. תיקון המידות, אחרי זה תיקון ענייני הבית. אבל כאילו כתוב פה הפרט, אחרי זה הבית, המשפחה. ואחרי זה החברה. המדינה, פירוש המידה מדינה, זה כוונה חברה. הפרט, המשפחה, החברה הרחבה, האומה. וככה קמה אומנות הנהגת המדינה. אמנות הנהגת המדינה, ואיתה חוקים הנוהגים במדינה, זה העניין השכלי. המשטר, המתכנן, המעצב על פי ערכים את מדיניות החיים. זו הגדרת המושג האנושי, שעניינו שכל, מעצב, מדיניות ערכית, את הפרט, המשפחה, את החברה, את המדינה, ובזאת מותר האדם מן הבהמה. אמר כוזר יבזמת, אמר חבר, ומה עם מדרגה למעלה מזאת? אמר כוזרי, מדרגת החכמים הגדולים, נכשלת. אמר חבר, איני מכוון כי למדרגה המבדילה את בעלי ההבדלה עצמי. שים לב, אני עושה לך פה מדרג, לא מה יותר טוב, מדרג מהותי. מדרג מהותי, כי שומח זה במהות מימד שונה ממה שיש בדומה. חי מימד שונה שאין לגמרי בצומח. מדבר השכל הזה, זה מימד אין מסוגו בחי. ושאני שואל מה מדרגה למעלה מזאת, תענה לי בצורה קונסיסטנטית, עקבית, עם מה שאני ציינתי עד כאן. זה אומר, אין. אם כן, אין בעולם הדברים מושגים בחושים, מדרגה למעלה מדרגת האדם. אמר החבר, יש. כי מה תגיד אם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, יעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד בו, ולא יחילה ולא יחילש, עד שבגאו לחית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, נוסף על כל אלה ידעת העלומות מה שהיה ומה שיהיה, האל מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי מדרגת בני אדם. מה זה הדבר הזה? אני חושב שיש לי הרבה מילה אחת להגיד, מדרגת הניס הנבואי, או הנבואה הניסית. משהו שהגדרת המילה נס פה לא טבעי. אבל לא טבעי שיש בו איזשהו קו, סדר, מעל הסדר, כי הוא יודע תעלומות, מה שהיה ומה שיהיה. אז זה לא מימד מחוץ למציאות, אלא זה מימד שכולל את המציאות. רק הוא לא במסגרת הטבעית. אין זו מדרגה נבדלת ודל עצמי מהדרגת בני אדם? כי בבני אדם אין את זה. בבני אדם, עם כל השכל, יש את הטבע. אבל פה יש מחוץ לטבע. רק וזוי, אמנם כן, מדרגה זו, אם ישנה במציאות, קרא לה אלוהית, קרא לה מלאכית, איננו בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי. היא לא צומח, היא לא חי, היא לא עמדה בין, היא לא השכל. זה חוק העניין האלוהי. העניין האלוהי. טוב, באמת שהביטוי הזה נמצא בפי הכוזרי, בפי המלך, העניין האלוהי, זאת אומרת, במובן הכי פשוט, הסוג האחר, יש סוג של הדומם, סוג של צומח, סוג של אבל תשימו לב, כל המושג, כל הסוגים האלה הם צמודי המושג העניין, שכבר דרשנו על זה דרשה גדולה, על המילה עניין, ועשינו עניין גדול מן העניין. כלומר, לא רק במשמעות העניין גדול, אלא במשמעות של אינטרס, מגמה, נשמה, התעניינות. וכמו שרבי יהודה הלוי, בסתם המבטא שלו, שהוא ככה משיח לפי תומו, מכל מקום, אז הנה דרשתי לכם את דרשה ביחס לשכל, ותראו, שכל? כאן ואילך, זאת אומרת, נזכור שהוא אומר שכל, זאת כוונתו. למרות שזה ממש לא עקרוני פה. גם המילה עניין, זה לא, הוא לא מסביר לנו פה שזה עקרוני לא פה, אלא זה המשמעות, זה כמו שהבנו את זה, זה סוג הזה, כמו שמילה עניין נפשי, עניין טבעי, עניין נפשי, עניין שכלי, עניין אלוהי. זאת אומרת, המסגרת, המושא, הסוג, הסוג הטבעי, הסוג הזה נפשי, הסוג האלוהי. אבל באמת, פה, בלי שהוא מסביר, ובלי שאפשר להבין את זה ממה שכתוב, פה ילך ויתגלה בהמשך הדברים. אנחנו לא נעשה את זה היום, אנחנו נעשה את זה אחרי חנוכה, שצדיקים מביניכם יזכירו לי שזה מה שאנחנו אמורים לעשות, וכדי שהמנוע אצלי יתחיל לזוז, אז תגידו לי שאני צריך להראות לכם את סדרת המקורות המקבילה לעניין האלוהי כפי שהיא פרוסה לכל אורך ה... זאת אומרת, לא לעניין, לעניין הדומם צומח חי מדבר, לחטיבת דצחם, תגידו את המילה חטיבת דצחם, זה יעשה לי טוב במוח, והעניין שבזה, על פי עוד מקורות, שהחל מעמוד ה-ג', אתם רוצים להתחיל לרשום לכם, תרשימו, כתוב לי פה עמוד ג' או נון ו' או קופסה מסבא, את כל זה אנחנו צריכים לראות. על פי זה נבין יותר את מה שישראל. טוב, חנוכה כמובן, אתם לומדים, אני לא בא לפה. בסדר. מה אתה אומר?